נתחיל בעזר השם, תרס עמך דלד. יש לזה פשוט קשר לפרס השבוע, כי התרס מתחילה עם בוי אל פארי. ננסה קצת ללמוד את התרס הזאת, זו תרס מאוד יסודית. עוד פעם, אין לנו רשות לומר שמו איזו נור, שמו איזו אין הנור, אבל זו תרס שיש בה, אולי כמו כל תרס בליקוטי מוהר"ן, יש בה המון המון יסודות שנוגעים לחיים שלנו, ובפרט נוגעים לדרך ההתמודדות שלנו בדור האחרון, בתקופה הזאת, כמו שאנחנו רואים מול העיניים. נתחיל פשוט ללמוד את התרא בפנים, ועם הזמן נגיע לדברים שיותר נוגעים אלינו. התרא מתחילה עם הפסוק בתחילת פרשת בוי, והיה אומר השם אל מוישה, בוי אל פר אוי, כי אני הכבדתי אסלי בוי ואסלי ועבודוב, למען שיסי אוי זויסי אלה בקרבוי, ולמען תספר באוזני בנכו ובן בנכו, אשר הסעללתי במצרים ואשר אשר שמתי בום וידעתם כי אני השם וכולו. ואז הפוסק מתחיל, הנה אני מביא מוכר הרבה בגבולך. זאת אומרת, למה זה הקושיות מבוארות, והרבא לא רואה צורך להיכנס להסביר אותן ולפרט אותן. הקושיות מבוארות ש... והראשוני כבר עומדים על זה, שעיקר מה שהוא אומר שכל המטרה של האויסויסאי, כן? זה אשר הסעללתי במצרים. זה רק ארבה? או אולי ארבה חוישך בחויר? ברור שלא. ברור שכחלק מסיפור יציאת מצרים, אנחנו מספרים גם על דם, צפרדי, הקינים, עורף דבר שכין. נכון? ובורוד. אנחנו מספרים על הכל. בעצם הסיפור של אויסויסאי אשר הסעללתי במצרים, ואותותיי אשר שמתי בם, לא מתחיל רק פה, בפרט הזה של ארבע, הוא מתחיל הרבה לפני כן. אבל התורה נותנת לנו להבין שיש פה מקום מסוים שכביכול פה, דווקא בפסוקים האלה, מתברר העניין הזה. דווקא בפסוקים האלה, אז יש את שיסי אוי סויסאי אלה בקרבוי, ודווקא בפסוקים האלה יש את המצווה הזאת של לספר באוזני בנך ובן בנך. ובעיקר, הנה אני מביא מוכו, ארבע בגבולך, פשט הדברים נראה שכל הסיפור הזה זה הסיפור של ארבע. אז ראינו כבר... הזכרנו כבר את הרמב"ן, שאומר שבאמת בארבע זה משהו מיוחד. הרב בא להסביר את זה בסוד הדברים. מה באמת קורה פה, מה זה פארוי, מה זה מצרים, מה הסיפור. אז בואו נראה. הוא מתחיל פה, האמת היא שיש את התרא הזאת פעמיים. יש את התרא הזאת בליקוטי מוהר"ן, ברגיל, זה בעצם מכתיבה של רב נוסן, של מוהר"נת, שהוא כתב את הדברים. ויש את זה גם בסוף הספר, זה הודפס מכסב יד רבינו ז"ל בעצמוי. אז... ניסיתי פעם ללמוד את זה, לראות את המקבילות ולראות את השינויים. מה שכן, כמו שזה נראה לי, אולי כשנעיין בזה פעם נוספת נבין יותר, כמו שנראה לי כעת, בכתיבה של רב נוסן זה הרבה יותר ברור. בכתיבה של הרב זה יותר קשה להבין, זה יותר קצר, יש גם חסר שם הרבה, חלק מה שיש לו. אבל בכל אופן, אם רוצים להבין יותר דברים, או שיש ספק בהבנת הדברים, אז יש לנו פה בסוף הספר, את האיסופס לתרס מכסב יד רבינו ז"ל, ושם יש את ה... מאמר הזה בכתיבה של הרבה בעצמו. טוב, מתחיל ככה. כי השם יתברך, מחמת רחמנותו, ברא את העולם. כי השם יתברך, מחמת רחמנותו, ברא את העולם. כי רצה לגלות רחמנותו. ואם לא היה בריאת העולם, על מי היה מראה רחמנותו? טוב, אז למעשה זה כלל, השפרח, השפה של ליקוטי מוהר"ן, הרבה פעמים נראה ארוך. זה נראה שהוא חזר על אותו רעיון בכמה צורות. האמת היא שזה פשוט לא נכון, כי תמיד זה נראה שהוא חוזר על משהו, הוא פשוט מתכוון לדייק משהו. הוא מתכוון להראות לך איך הדברים בנויים, איך הדברים עובדים. אין מילים מיותרות, וכמו שהוא בעצמו כותב. כן, רב נוסן כותב את זה, נראה לי בהקדום על ליקוטי הלוכס. הוא כותב שלמרות שתראה שיש כפלות ועריכות דברים, תדע לך שאין פה כפלות. ויש פה ההפך, יש פה רק הדגשה של הדברים. הצורה שהוא מדגיש את הדברים זה שהוא חוזר עליהם או חוזר עליהם בצורה קצת שונה. ומה זה, אם תשים לב, מה הוא בעצם מתחיל פה? הוא מתחיל דבר ראשון, הוא מעמיד כלל. הוא אומר, כי השם יתברך מחמת רחמנותו ברא את העולם. זאת אומרת, בריאת העולם מגיעה ממקום של רחמנות. מגיעה ממקום של רחמנות. מחמת רחמנותו ברא את העולם. הוא אומר, למה? איפה אתה רואה את זה? למה החלטת שמחמת רחמנות העולם נברא? העולם דיברה בגלל... הוא אמר, כי רצה לגלות רחמנותו. הקדוש ברוך הוא רצה שלא רק יהיה רחמנות בעצם, אלא הרחמנות הזאת תהיה מגולה. זאת אומרת, שיהיה לה ביטוי בעולם. בשביל שיהיה ביטוי בעולם, אתה צריך שיהיה מי שיהיה אפשר לרחם עליו. יש בן אדם שהוא גנב גדול, פשוט אין לו הזדמנות. יש בן אדם שהוא רחמן גדול, רק שאין לו הזדמנות. יש בן אדם שהוא... כן, עוד פעם, יש, הגמרא אומרת שגנב מזדקן, כבר אין לו כוח לגנוב, אז הוא אומר, אז אני נהייתי צדיק. ככה דוד המלך אומר על עצמו, הוא חשש שאומר על עצמו שהוא צדיק, רק פשוט כי כבר אין לו את הכוח לעשות עבירות. אבל יש דבר כזה, אבל כשאתה רצה לגלות רחמנות, הוא רוצה לגלות את הרחמנות. ולגלות את הרחמנות, בעצם להביא את הדברים לגילוי. בסוגריים, בסדר? אני לא אכנס יותר מדי. זה בעצם מלכוס דה אינסוף. בסדר? כל המקום של הגילוי של הדברים, זה ספירת המלכות. דיברנו על זה בעניין של בגד בעריכות, ולכן דווקא בדוד המלך אתה רואה את המשפט הזה, נכון? דווקא דוד המלך הוא זה שאומר שאולי אני לא גונב, רק אני לא, אולי אני גנב זקן שלא יכול לגנוב, ולכן אני אומר, לכן אני לא חוטא. ואני אומר לעצמי שאני צדיק. אז דוד המלך רוצה שתתגלה הצדקות, שתתגלה שהוא לא רוצה לגנוב, שיהיה גילוי של הדברים, כי דוד המלך גם הוא מספירת המלכות. מלכו זה תמיד המקום של גילוי הדברים, ולכן גם כל בריאה סאוילום, אנחנו לא נכנסים לזה, אבל זה נמצא במקום שנקרא מלכוס. בסדר? עד כאן. עכשיו, כי רוצה לגלו ישרח מנוסוי, צריך להיות גילוי של הדברים, לא רק שיהיה את הדברים בעצם, רק שיהיה גילוי. ואם לא היה בריאת העולם, על מי היה מראה רחמנותו? זאת אומרת, אם אין לך משהו אחר להראות את זה עליו, אז אתה לא יכול לגלות את הדברים, אתה לא יכול להראות את הדברים. הם קיימים, כי הם קיימים בעצם, הם לא תלויים בדבר חיצוני בשביל להיות קיימים. הרחמנות היא רחמנות בעצם, אבל להראות את הרחמנות, לגלות את הרחמנות, את הגילוי, את המלכוס, כן, את המקום הזה, זה מתחיל בבריאה סוילום, ועל כן ברא את כל הבריאה, ולכן, בשביל שיהיה גילוי של רחמנות, לכן הקדוש ברוך הוא ברא את כל הבריאה, מתחיל לעשות הצילוס, עד סוף נקודת המרכז של אוילום הגשמי, שזה בעצם המקום הכי רחוק מהאלוקות, כן? זה אמצע הפינה של נקודת המרכז של העולם הגשמי, במרכז, היא לא בקצה, אבל היא הקצה של הקצה, בעצם. למה? בגלל שכשאתה מסתכל מבחינת האלוקות שסובבת את הכל, אז זה הכי רחוק, זה, כי זה מקום הכי רחוק. אם זה ירד עוד יותר נמוך, אז זה כבר יותר מדי קרוב לקדוש ברוך הוא, מהצד השני. אז לכן אתה צריך שזה יהיה, זה בנקודת המרכז של העולם הגשמי. עד שמה, לכן נברא הכל. עוד פעם, לכן נברא הכל. על כן בורו אס כל הבריאה. מתחילה עשה הצילוס עד סוף נקודת המרכז של אוילום הגשמי, כדי להראות רחמנותו. שים לב, יש פה משהו מאוד מאוד חשוב. יש פה דיוק. זה נראה שהוא חוזר על דברים שכתובים באריזל, ודברים שכולם יודעים, וזה א' בייס. זה לא א' בייס. הוא מחדש פה המון חידושים. הוא אומר לך, שים לב דבר אחד. רחמנות אמורה להתגלות על ידי בריאס אוילום, לא רק בצורה של, כן, הדברים הגדולים יראו את הרחמנות. לא. היות וזה כל הסיבה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והיות שמחמת רחמנותו, השם יתברך ברא את העולם, ולגלות רחמנותו, לא רחמנות שלא יודעים עליה, לא רחמנות בניסטר, אלא רחמנות בניגלה, רחמנות בנראה, בסדר? זה מה שרב נחמן הדגיש. רחמנות בניגלה ורחמנות בנראה, לכן הוא ברא את כל הבריאה. זאת אומרת, בכל פרט ופרט בבריאה, מראשיס האצילוס ועד תחתיס, נקודת המרכז של עולם הגשמי, המקום הכי נמוך, בכל מקום אמור להיראות ולהתגלות רחמנות גדולה מאוד. זה בריאה סוילם. אני לא אומר חידושים, זה דברים פשוטים למי שמעיין בדברים, כן? למי שמתבונן בהם. אבל זה מה שהוא מראה לנו, דווקא על ידי כביכול החזרה על הדברים, הידועים, ואני חזר, הוא מגלה לנו את הנקודה הזאת. זאת אומרת, הכל אמור להיראות ולהתגלות רחמנות. עכשיו הוא אומר, וכאשר רצה השם יסבורך לברי הסוילום, זאת אומרת ככה, בשביל להגיע לרחמנות הגדולה הזאת, בשביל להגיע לרחמנות נגלית ונראית, לא היה מקום לבוראו מחמד שהיה הכל אין סוף. וכשהכל אין סוף, אז אין לך מקום לגילוי, אין לך מקום ששום דבר יכול להתגלות בעולם. ועל כן צמצם את האור לצדדים, זה המשל המפורסם, שצמצם את האור לצדדים, זאת אומרת, האור יצטמצם הצידה, ועל ידי הצמצום הזה נעשה חלל הפנוי. אז נעשה מצב של חלל פנוי, מקום שכביכול אין בו אור, ובתוך החלל הפנוי הזה נתהוו כל הימים והמידות שהם בריאה סוילום. בתוך החלל הפנוי הזה, שהוא כביכול ריק מאור וריק מאלוקות, דווקא במקום הזה נתהוו כל הימים והמידות. כל הימים והמידות שהם בריאה סוילום. זאת אומרת, כל התפיסה של זמן והתפיסה של הנהגה והנהגות שונות, בעצם זה אורות וצללים. זאת אומרת, עצם זה שיש סוגים שונים של הנהגה, זה נקודה של צל מסוים. זה שיש חסד וגבורה. בעיקרון, מבחינת מאור בעצמו, כן, אנחנו הולכים עוד פעם עם הכלל הזה, זה שפה של חב"ד, אבל זה מאוד מקל על הבנת הדברים. יש מצד האור ויש מצד המאור. מצד האור בעצמו יש הבדלים. זאת אומרת, יש מקומות שמואר יותר, ויש מקומות שמואר פחות. יש מקומות שיש אור, ויש מקומות שהצל מסתיר את האור. יש צל, כי יש משהו שמסתיר את האור. לעומת זאת, מבחינת המואר בעצמו, מבחינת מקור האור, מבחינתו אין שום הבדל. וכמו שהבאנו לזה כבר כמה משלים, אם זה מצד מלך שהמלכות שלו נמצאת בכל ארץ פולין, נכון? הוא המלך, הוא מלך של כל פולין. אבל מה? יש הבדל בין בקתה בקצה היער לארמון המלך בחדר הכתר, בחדר שבו המלך יושב עם כסר המלכוס? ברור, מצד האור יש הבדל, מצד האור. אנשים מרגישים את האור בחדר הזה הרבה יותר מאשר בבקתה בקצה היער. אבל מצד המואר, מצד המלכות בעצם, אין שום הבדל בין הבקתה בקצה היער לבין חדר המלכות. שתיהם בשווה, המלכות בשתיהם בשווה. גם כביכול, כן, גם בגוף האדם, כוח החיים שנמצא באדם. כוח החיים, יש הבדל בין הברך לבין האף? אין הבדל, כן? כל הגוף אותו דבר. יש הבדל בין הדופק ביד לבין הזרת הקטנה בזרת שמאל, ברגל שמאל? אין הבדל, כן? הזרת ברגל שמאל? אין שום הבדל. זאת אומרת, החיים, אבל מה, כשאני בא לבדוק חיים, אני רוצה להרגיש חיים, אני עושה את זה בדופק, כן? בא לבדוק חיים, עושים את זה בלב, לא בברך. אבל מה? זה רק בגלל התחושה של החיים, הרגש, להרגיש חיים. אבל החיים בעצם הם אותם חיים. זה אותו חיים בכל מקום. מצד האור והמאור. מצד האור בעצמו, יש לפעמים מקומות יותר גלויים ויש מקומות יותר מכוסים. מצד המאור, זה יש תמיד אותו דבר. תמיד אותו דבר. פה אנחנו נמצאים במקום שנהיו ימים ומידות. הימים והמידות יכולים להתהוות, יכולים לגבל ביטוי רק במקום שיש בו חלל, ובמקום הזה שיש חלל יש אפשרות שיהיה צללים, ובמקום הזה שיש בו אורות וצללים, אז יש אור כזה ואור כזה, יום כזה ויום כזה, מידה כזאת ומידה כזאת, הנהגות שונות, דרכים שונות, שזה בעצם מה שאנחנו מכירים, זה בריאת העולם. זה העולם שלנו, כמו איש הקוסוב בעץ חיים בתחילה עושה. טוב. עד כאן יסוד הדברים, אבל פה מגיע רב נחמן ומוסיף לנו עוד נקודה, וזה החלל הפנוי היה מוכרח לבריאה עשו אילם. זאת אומרת, זה לא משהו שזה קרה בצורה כזאת, אלא זה חייב לקרות רק בצורה הזאת. אין דרך אחרת שבה יברא עולם שיש בו את כל הגילוי של אדם יושר עם כל הפרטים שלו, בלי שיהיה לפני כן מציאות של חלל פנוי. עכשיו הוא אומר, כי בלתי החלל פנוי, לא היה שום מקום לבריאה זו, לא. כנל. אין מקום. למה? כי הכל זה רק אויר אינסוף. ברגע שאויר אינסוף ואין פה את הבחינה הזאת שנקראת צמצום, אין מקום של חלל פנוי, אז אין אפשרות שבכלל הדבר הזה יקרה. אחרי משה שפירא קורא לזה שיש חילול השם. חילול השם זה ליצור חלל פנוי, כביכול שבו אין אור אינסוף, לא מתגלה האור אינסוף. זה בעצם סתם, גם באווירה שבן אדם עושה, שהאדם עובר אווירה, הוא עושה חילול השם, הוא פשוט מחלל, הוא יוצר חלל. הוא יוצר חלל פנוי. טוב, אבל זה החלל הפנוי. אבל בלי החלל הפנוי לא היה שום מקום לבריאה עשה אילם כנל. וזה הצמצום של החלל הפנוי. אי אפשר להבין ולהשיג, כי אם לאוסיד לא בוי, כי צריך לומר בו שני הפכים. הוא דבר שהוא בעצם סותר. יש בו בעצם שני הפכים. יש ועין. כי החלל הפנוי הוא על ידי הצמצום, שכביכול צמצם אלוקוס משם. ואין שם אלוקוס כביכול. כי אם לא כן, אינוי פנוי, והכל אין סוף. ואם ככה, אז אין מקום לבריאה עשה אילם כלל. זאת אומרת, אם אתה אומר שיש אלוקות, אז אין שם, אבל בהם, אז לכן אתה חייב להגיד שזה מקום בלי אלוקוס. אבל באמס להמיתוי, בוודאי, אף על פי כן יש שם גם כן אלוקוס. כי בוודאי אין שום דבר בלעדי חיוסוי. זאת אומרת שמצד אחד יש פה אלוקות גמורה גם בכל פרט ופרט במקום הזה, כי בלי זה אין שום מציאות של חיות. ומצד שני, אתה לא יכול להגיד שיש פה חיוס ויש פה אור אינסוף, כי אם יש אור אינסוף, אז מה כל הצמצום? מה זה החלל הפנוי? איך יכול להיברות עולם? ועל כן אי אפשר להשיג כלל בחינה שחול לפנוי עד לאוסיד לווי. לכן להבין באמת מה קורה בתוך החול לפנוי, האם יש אלוקוס או אין אלוקוס, אין אפשרות להשיג עד לאוסיד לווי. זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש פה שאלה, אבל אנחנו לא יודעים לתרץ את השאלה הזאת. זה בעצם מה שקורה מבריאה עשה אילם. העולם נברא בצורה שהוא התגלה בפעם הראשונה שהוא מתגלה, הוא מתגלה בצורה של חלל הפנוי, בדבר שאין לו השגה. בדבר שאין לנו בו שום השגה. זאת אומרת, אנחנו יודעים מצד אחד שהוא קיים, אנחנו יודעים שיש פה חלל פנוי, ואמור להיות ככה, ומצד שני אנחנו יודעים בדיוק ההפך. שוודאי שיש בו אלוקות. ואיך זה יכול להסתדר, שתי הידיעות הסותרות האלה, אחד עם השני? אין לנו השגה ואין לנו הבנה. וזה בעצם הפתיח להבין את ההתמודדות של שער הנון. יש ממתת שערי תומה. ממתת שערי תומה זה המקום של ספקות ובלבולים. עכשיו, אנחנו מדברים עכשיו על שער הנון. שער הנון זה מקום שהוא הרבה יותר עמוק. שאלה אם בכלל יש אותו. זאת אומרת, הלשם בגישה שאין בכלל שער הנון. הלשם סובר שאין דבר כזה שער הנון בתומה. הוא אומר שיש דבר שער הנון שהיה חק בקדושה. הוא אומר, בתומה אין אפשרות שיהיה שער הנון. יסוד הדברים בעצם מגיע ככה. יש ממתס פון עם תומי וממתס פון עם תוהר. יש דברים, כל דבר בעולם, יש בו ספקות וודאות. זאת אומרת, אתה יודע או לא יודע. כשכל הטמטום, כל הטומאה, כל הצללים מגיעים מהמקום הזה שבו יש לאדם ספק. הוא יודע, הוא רואה משהו והוא לא יודע איך לפרש אותו. הוא רואה משהו והוא לא יודע מה המשמעות שלו. אולי כן, אולי לא, אולי ככה, אולי לא, אולי ימינה, אולי שמאלה, אולי ישר, אולי אחורה, אולי קדימה. אין לו מושג. והמצב הזה של הבלבול של האדם, שבו הוא לא מוצא את המקום שלו והוא לא יודע מה לעשות, יש לו 49 דרגות שונות. וזה בעצם ממתס פונים, תומי, ממתת, פנים, טהור. כל דבר בעולם שבן אדם מסתפק, האם זה הולך לטהור או טמא, והוא יכול להסתפק לפה ולפה, פה זה המקום שלו, זה ממתת שערי טומאה. יש, כנגד, יש ממתת שערי טומאה, וממתת שערי קדושה. הממתת שערים בקדושה ובטומאה, וכל הרגע זה ממתת פונים טומאה, ממתת פונים טהור. והוא לא יודע וכן יודע וספקות, והמון המון אופנים של בלבול שקיימים בעולם. רצונות מבולבלים, דעות מבולבלות, אהבות מבולבלות ויראות מבולבלות, התפארויות מבולבלות, המון המון סוגים שזה חוזר על עצמו, כי זה 7 כפול 7, כמו שאנחנו יודעים שהמוירינאים כותב בשם הבעל שם טוב, שיש רק 7 סוגי מחשבות בעולם. זאת אומרת, יש באוקטבות שונות, כן? יש ברמות שונות, צלילים שונים, כמו שיש רק 7 צלילים בעולם, בעולם שלנו, היום, לפני ביאת המשיח יש רק 7 צלילים, וכל השאר הצלילים בעצם מחריקה של מסעית ועד נגינה של צ'לו, כולם אותו דבר, כולם בעצם נמצאים על 7, בסולם הזה של 7 הקולות, כך גם כל מחשבה שעוברת בעולם, אומר המויר עיניים, גם היא נמצאת במקום הזה של 7 קולות, 7 מחשבות שונות. מחשבות של אהבה, מחשבות של יראה. עוד פעם, יש המון המון דרגות. כמו שבצלילים יש המון המון אוקטבות, ולכן החיים שלנו מגוונים, ולא באמת רק 7 קולות. לא שומעים רק 7 קולות, כי זה תמיד עולה ויורד, אבל תמיד זה בעצם רק 7. הדבר הזה בעצם נמצא גם במחשבות של האדם, ובבלבולים של האדם. ושבע כפול שבע זה 49. זאת אומרת שיש 7 שמכפילים את עצמם. זה חסד שבחסד, חסד שבגבורה, חסד שבתפארת, וכמה וכמה בלבולים, וה-49 סוגי בלבולים שיש בעולם. אבל כשאתה מגיע לשער ה-50, אומר הלשם, שם זה ודאות. ודאות אין בתומה. ודאות קיימת רק בקדושה. כשאדם מגיע לוודאות, הוא מוצא את הקדושה. כשאדם בבלבולים, בספקות, בטמטום, אורלה זה גם כן משון תומם, סוגר משהו. כן? כמו טומאה, טמטום, זה סוגר משהו, מכסה על משהו. כשאתה מכסה ולא רואה את הדברים בעצם, אז יש אורלת הלב, אורלת האוזן, אורלת בוסר, יש כמה סוגים של אורלה שמכסה על הדברים ולא נותן להם להתגלות, לא נותן להם להגיע אל הוודאות שלהם. כשאתה מגיע לנקודת הוודאות, כשאתה מגיע לנקודת הבהירות של הדברים, אז הכל ברור. אז האדם יודע באמת מה צריך לעשות. אבל כל זמן שאנחנו חיים בעולם שלנו, ב-49 שערי תומה, ב-49 שערי תומה מול שערי קדושה, אנחנו נמצאים בממתס פונים תומה, ממתס פונים תומה, כל הזמן את ההתמודדות, נזרקים לפה, נזרקים לשם, וזה בעצם המקום שבו האדם מתבלבל והאדם נמצא בעולם שלנו. טוב, למעשה, פה אנחנו מגיעים לשתי סוגי אפיקורסויות שיש בעולם. ודע שיש שני מיני אפיקורסס. יש אפיקורסס שבא מחוכמות חיצוניות, ועליו נאמר ודמה שתושיב לאפיקורס, וכי האפיקורסס הזאת יש עליה תשובה, לכן ודמה שתושיב לאפיקורס, יש עליה תשובה, כי זאת האפיקורסס באה מחוכמות חיצוניות, שהם באים ממויסורויס, מבחינות שביר הסקיילים, כי מחמת ריבוי האור נשתברו הכלים, ומשום נסהבו הקליפויס כידוע, וחוכמות חיצוניות באים משם, היינו משביר הסקיילים, ממויסורויס פסולס הקדושה. זאת אומרת ככה, יש, טוב, הוא נכנס פה למושג שביר הסקיילים, זה בעצם אומר לנו שכשנברא העולם, אז הקדוש ברוך הוא, כך אנחנו לומדים בספרים, שכשנברא העולם היה תף תף קוף עין דלת דורות. שהקדוש ברוך הוא היה בורא עולמות ומחריבן, כמו שכתוב בגמרא סוף סבוכים. עכשיו, כשהקדוש ברוך הוא היה בורא עולמות ומחריבן, אז הצורה שזה היה קורה, זה היה שכביכול בא אור גדול לעולם, אבל הכלי היה חלש מדי בשביל להכיל כזה אור גדול, ולכן הכלי נשבר, ונפלו האורות האלה למקומות נמוכים. זאת אומרת, הכלים עצמם נפלו למקום מסוים, והאורות נפלו למקום אחר, נכון? אנחנו יודעים למשל שכלי החסד, זה נפל ליסוי דה אצילוס, האור ליסוי דה אצילוס, והכלים נפלו לבינה דבריה. בסדר, יש כל אחד, יש לנו את הכתובות, כאילו, באיפה כל דבר ודבר נפל, וככה נפלו כל נשברו הכלים, כי הם לא יכלו להכין, זה נקרא ריבוי אור. זאת אומרת, זה כמו שאתה תיקח ילד קטן, ותיתן לו לאכול סטייק. הוא לא מסוגל, הוא צריך בגרבר, במבה, זה מה שהוא צריך. אני תשים לו סטייק, שהוא סטייק נהדר, הוא מאוד מאוד טעים, אין לו את הכלים להכיל את האור הזה, את הכלים להכיל את השפע הזה. עכשיו, כתוצאה מזה, הכלים נשברים. זאת אומרת, הם לא יכולים להכיל את האור והם נשברים. עכשיו, הדבר הזה קרה בעיקרון בעולם, בבריאה, ולכן הבריאה עצמה מורכבת משביר הסקלים שקרתה בה. עכשיו, האפיקורסות הזאת באה מחוכמות חיצוניות. יש אפיקורסוס שנובעת בשבירת הכלים. מה בעצם קרה בשבירת הכלים? הכלים קיימים, האורות קיימים, הם פשוט לא במקומות הנכונים שלהם. לכן יש גם בלבול כזה של כפירה שהאדם נמצא במקום הלא נכון. זאת אומרת, אדם רוצה לעשות טוב, הוא רוצה להיות טוב, הוא רוצה לעשות את ההחלטות הנכונות ובאמת לעשות דברים שיטיבו עם העולם. מה הבעיה? הוא מבולבל. הוא מבולבל. הוא חושב שלהיות טוב זה מאוד להצליח לגנוב אנשים. הוא חושב שלהיות טוב זה לכבוש אומה אחרת ולדכא אותה במשך שנים, ולכן הוא מאוד גאה שהוא עלה בדרגות בצבא הכיבוש. הוא חושב שזה דבר מרתק, הוא חושב דבר טוב, הוא עוד עושה מסיבה לכל המשפחה שלו על זה שהוא קיבל שם דרגה. בסדר? היו כאלה אנשים בצבא הנאצי שממש ממש סמכו שהם קיבלו עכשיו דרגה של קולונול, או דרגה של לא יודע מה, של אומשטרפירר, אני יודע, כל מיני תארים אחרים שהם קיבלו מקומות כאלה. יש דבר מה קורה עם בן אדם כזה? מה הבלבול שלו? הוא מודע שצריך להיות טוב. הוא פשוט מגדיר טוב בצורה לא נכונה. בסדר? זה הגדרה לא נכונה של המושג טוב. הוא יודע מה זה טוב, אולי, והוא מבולבל. וטעויות כאלה יש הרבה מאוד בעולם. וזה טעויות בעיקרון, טעויות של שבירת הכלים, זה טעויות של ידע. טעויות של ידע זה כשאפיקורסויות ואפילו קושיות ושאלות שיש לבן אדם, כשתשב איתו, תסביר לו, תראה לו את הדברים, הוא יתחבר, הוא יסתדר את הראש. יש לצור במקום א', ב', ג', ד', זה מסודר ד', ב', ג', א'. נו, מה אתה עושה? עכשיו הוא עושה הרבה טעויות, הוא עושה הרבה שטויות. אבל אם תראה לו את הדברים, הוא רוצה לשמוע, הוא ישמע ויקמל וישתנה. זה אפיקורסס של שבירת הכלים. אפיקורסס של שבירת הכלים זה עניין של ידע, זה קורה משבירת הכלים, זה ממותרות, מפסולת שמבלבלת את האדם. אומר, כמו שבגוף האדם, אצל האדם יש כמה מיני מותרות ופסולת, כמו ציפורניים ושיער וזיעה ושאר פסולת ומותרות שהאדם צריך להתנקות מהם. כך גם כל חוכמה חיצונה באה ממותרות ופסולת ידועה של הקדושה. זאת אומרת, כמו שיש חסד בקדושה, יש גם חסד, מותרות, פסולת, קליפה של חסד. יש חסד לא נכון. יש אהבה נכונה, יש אהבה לא נכונה. אהבה לא מדויקת. יש גבורה נכונה ויש גבורה לא מדויקת. יראה, נפולה, כן, כל הדברים האלה. עכשיו, כשכל הבלבולים האלה קורים, אומר גם כישופים, הם גם בא ממותרות ופסולת ידוע. ועל כן, מי שנופל לאפיקורסת הזאת, אף שבוודאי צריך לברוח ולהימלט משם, כן, ברור, צריך, אף על פי כן, מי שנופל לשם, אפשר לו למצוא הצלה, לצאת משם, זה דבר שאפשר לפתור אותו, אפשר לצאת משם, זה לא סוף העולם. כי יוכל למצוא שם את השם יתברך, אם יבקשהו וידרשהו שם. הוא יכול למצוא שם את הקדוש ברוך הוא. כי מאחר שהם באים משבירת כלים, יש שם כמה ניצוצות הקדושה, וכמה אותיות שנשברו ונפלו לשם כידוע. יש שם כמה ניצוצות קדושה, יש שם הרבה דברים טובים, ולכן רק צריך לסדר את הדברים, ועל כן יוכל למצוא שם אלוקות ושכל ליישב הקושיות של האפיקורסות הזאת, הבא מחוכמות חיצוניות שהם באים ממותרות משבירת הכלים, כי יש שם חיות אלוקית, היינו חיות. שכל ואותיות שנשברו ונפלו לשם, ועל כן האפיקורסת הזאת יש עליה תשובה, ועליו נאמר, ודע מה שתושיב לאפיקורס. טוב, זה דבר אחד שיש לנו, סוג אחד של בלבול שיש בעולם, שהתיקון שלו הוא פשוט בידע. ידע מתקן את הבלבול הזה, יש בן אדם נניח, הוא יקרא משהו, קרא משהו, הוא מגיע לשאלה מסוימת, לבלבול מסוים, לפיקורסות מסוימת, עכשיו הוא צריך עזרה. אז לשבת איתו, בעצם להראות לו, לגלות לו, להראות לו מה שכתוב, להראות לו את האור השם שנמצא איתנו בתורה הקדושה, התורה שבכתב, תורה שבעל פה, ואז אתה יכול גם לפתור לו את הבעיה, לא סוף העולם. יש אבל סוג אפיקורסות אחר. סוג האפיקורסות האחר, אנחנו בעזרת השם נלמד את זה בשיעור הבא יותר בפנים, סוג האפיקורסות האחר זה מה שרבינו מכנה אפיקורסות של חלל הפנוי. אפיקורסות של חלל הפנוי זה המקום שבו האדם מאבד את המשמעות לדברים בכלל. פה אנחנו צריכים להבין בכלל איך האדם עובד, מה זאת אמונה, על מה האמונה יושבת בעצם בנפש האדם, על איזה נקודה, כמה החשיבות של לתת משמעות לעצמי ולדברים שקורים מסביבי. אני מדבר על זה בעזרת השם בשיעור הבא. בעזרת השם.